הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
זוהי זכותו הטבעית של עם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת האומות המוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
אז זה קרה כבר לפני 66 שנה, ובכל זאת בימים אלה מחליטים לדון בחוק הלאום. אז מה קרה פה ביותר מ-60 השנה האחרונות? איזו מדינה היינו, ומה המשמעות שיש לחוק הזה בימים אלה? עוד מעט נברר ונשאל את השאלות האלה את אחד מיוזמי החוק, חבר הכנסת זאב אלקין, וגם ננסה להבין מדוע חברי הכנסת החרדים מתנגדים לחוק הלאום. עדיין סוער בירושלים, המהומות נמשכות, עוד יהודים שמותקפים בדרכם לתפילה בליל שבת, וגם התקשורת הפלסטינית וההנהגה הפלסטינית ממשיכים להציס ולהסיט את הרוחות. אנחנו ננסה להבין מה קורה בתקשורת הפלסטינית בימים אלה ואיך מתייחסים לאירועים בירושלים. גם נשמע ניסיון ההתנקשות בשר החוץ אביגדור ליברמן, ניסיון שסוכל בימי צוק איתן, וגם נדבר על כנס השלוחים העולמי ועוד עניינים הקשורים לחנוכה, חג הקרב ובא. יעל ליבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. בוקר טוב לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
בוקר טוב.
הצעת החוק שלך תעבור?
בממשלה אני מקווה שכן. אני מקווה שלפחות שרים משלוש מפלגות של ליכוד, של בית יהודי וישראל ביתנו יצביעו בעדה, וזה ייתן את הרוב.
אתה יודע, זה קצת מבלבל. בעצם לפני 60 שנה קמה פה מדינה יהודית. למה צריך היום חוק לאום?
התשובה מאוד פשוטה, כי באמת במשך עשרות שנים היה ברור לכולם, כולל לבית משפט העליון, שאנחנו במדינה יהודית, ועצם היותה מדינה יהודית, ככה זה גם הוכרז במגילת העצמאות שחתמו עליה נציגי כל המפלגות שהיו אז, זה למעשה המרכיב הכי בסיסי, הכי יסודי, הכי חשוב של המדינה פה, הרי מדינת ישראל קמה, כדי שהיא תהיה מדינה יהודית, ככה החליט האומות המאוחדות, ככה החליט כתוב במגילת העצמאות, זה מה שרצה העם היושב בציון.
אז מה היה פה, מה היה פה 60 שנה?
אז, עוד פעם, במשך עשרות שנים, העיקרון הזה לא דרש שום חקיקה נוספת. אני אביא לך דוגמה, היום זה נשמע משהו בלתי אפשרי לחלוטין, כן, אבל בשנות ה-60, בבית משפט העליון, כשעלתה סוגיה לגבי פסילה של מפלגה ערבית שהתנגדה לאופי היהודי של מדינת ישראל, בית משפט העליון והשופט אגרנט פסל את המפלגה הזאת, כן, זה נשמע לך, היום זה נשמע ימות המשיח, הרי ועדת הבחירות פעמיים פסלה את מפלגת בלד של חנין זועבי להתמדד בבחירות.
כן, ובית המשפט אישר.
בגלל שמתנגדת לאופי היהודי, ובית משפט אישר, וזאת למה? כי לפני כ-20 שנה קרה משהו במדינת ישראל, כתוצאה מהעברה של כמה חוקי יסוד בכנסת, שאז בעברת חוקי יסוד האלה אף אחד בכלל לא שער למה זה יכול להביא, זה בעיקר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וגם חוק יסוד חופש העיסוק. ובגלל פרשנות מאוד נרחבת, שנתן בית משפט העליון ובראשם השופט ברק לאותם חוקי יסוד, התקבלה פרקטיקה שאומרת דבר מאוד מאוד פשוט. זכויות יסוד של כולם, של אזרחים, ואפילו איך שראינו במקרה של מסתננים לאחרונה, אפילו של לא אזרחים, הם במעמד של חוקי יסוד. זה הדבר הכי בסיסי שיש במדינת ישראל. האינטרסים היהודיים הם בצד, זה איזשהו אינטרס דדי, אין לו מעמד של חוק יסוד, לא מעוגן בשום מקום, ולכן כל פעם שיש התנגשות, בית משפט העליון מעדיף את הכללי על פני היהודי.
החוק הזה אמור לשנות את התפיסה של בית המשפט?
בוודאי. החוק הזה למעשה שם בפני בית משפט אמירה מאוד ברורה של הכנסת, של המחוקק, שאומרת, המרכיב היהודי הוא חשוב לפחות לא פחות מאשר המרכיב השוויון הכללי והדמוקרטי. זאת המטרה. הפעם זה היה ברור לבית משפט העליון מאליו. היום לצערי זה כבר מזמן לא כך. אני אביא לך רק שתי דוגמאות לאחרונה. הזכרתי כבר דוגמה של מסתננים. בכל הדיון שהיה בחוק הזה, פעמיים בבית משפט העליון, פעמיים החוק הזה נפסל, בכלל השאלה של שימור הרוב יהודי כאן במדינת ישראל לא עלתה על הפרק, זה לא עניין את בית המשפט. הרי אנחנו מדברים כאן על כ-100,000 איש שהגיעו למדינת ישראל שלא בזכות, למעשה עשו עבירה על החוק, אבל הזכויות הפרטיות שלהם עניינו את בית המשפט הרבה יותר מאשר סוג...
ובעצם חוק לאום, מה יעשה? למשל במקרה של המסתננים, חוק הלאום, איך ישנה את המצב?
תוכל המדינה לטעון שהגירה כזאת בלתי מוגבלת ובלתי נשלטת, יכולה לאיים על האופי היהודי של מדינת ישראל. חד משמעית.
יש פה סוג של אבסורד, שבעצם מי ששולט במדינה זה בית המשפט, לא הכנסת.
לא, זה לא נכון. זה בדיוק הנקודה. מי ששולט במדינה זה הכנסת. הכנסת מחוקקת חוקים, כן? היא מייצגת את הריבון, הריבון זה העם. הכנסת ממנה ממשלה, מחוקקת חוקים, ובית המשפט מפרש את החוקים האלה. אז זה נכון, אנחנו מכירים עוד במסורת היהודית שלנו, שלפרשנות יש המון כוח, כן?
כן, אבל כשהמדינה מאפשרת לבית המשפט פעם אחר פעם לתת פרשנות משלה שסותרת את מה שרוצה הכנסת, יש פה אולי איזושהי בעיה במבנה.
לא, אבל זאת בדיוק הנקודה, היא לא לגמרי סותרת. חובתה של הכנסת במצבים כאלה, אם הכנסת רוצה באמת לתת פייט ולהגן על עמדותיה, אז זה בדיוק לעשות מה שאנחנו עושים. כן, זה לחוקק חוק יסוד שיגדיר את האופי היהודי כחוק יסוד, להגיד לבית המשפט, אל תגידו לנו שמרכיב יהודי הוא לא קיים בחקיקה. הנה, אמרתם, בבקשה.
כן, אבל אז יכול לבוא בית המשפט ולהחליט שהחוק הוא לא חוקי.
לא, זאת בדיוק הנקודה. על חוק יסוד אתה לא יכול להחליט שהוא לא חוקי, כי מה הרעיון? איך אתה מחליט שחוק הוא לא חוקי? אם הוא סותר חוק יסוד. אבל ברגע שנתת למרכיב היהודי של המדינה מעמד של חוק יסוד, לא תוכל להחליט שהוא לא יהודי. לכן למשל, רוב הדברים שמופיעים בהצעת החוק שלי קיימים היום בחוק הישראלי. למשל חוק השבות, הוא קיים. אבל כבר מזמן יש מי שמערער עליו ואומר, סליחה, חוק השבות הוא לא חוקתי, כי הוא לא מתאים לשוויון הזכויות של כולם.
אז בוא תנסה אתה להיות הפרשן בשבילנו ולהסביר לנו למה התנועה למשל מתנגדים.
ברור. הרי מפלגת התנועה, שאומנם ציפי לבני תמיד מדברת על כך שאנחנו צריכים לעשות פה ויתורים ולפנות חצי מארץ ישראל רק בגלל שנשמור על המדינה היהודית, כשזה מגיע להגדרה של המדינה היהודית בחוק, תמיד הם מיד יעברו לעמדת התנגדות, ציפי לבני מלחמה בחוק הזה.
אבל מה, היא לא חושבת שאנחנו צריכים להיות מדינה יהודית לפני הכל?
אני חושב שציפי לבני, והיא אומרת את זה היום, היא מקדשת את שוויון הזכויות לכלל אזרחי המדינה, שבעיניה הוא הדבר המרכזי. האם היא תמיד חשבה כך? אני מניח שלא, אבל היום הרי היא בנויה על מצביעים שבאים ממחנה השמאל. מאמר על החוק הזה, כשהגשתי אותו פעם ראשונה יחד עם אבי דיכטר בקדנציה הקודמת, חתמו אז כמעט כל חברי כנסת מקדימה. דיכטר גם אז היה חבר כנסת מקדימה. זה היה תמיכה כמעט מקיר לקיר במפלגה של ציפי לבני. ברגע שפורסם מאמר אחד בעיתון הארץ שתקף את החוק הזה, חוק שהוא פוגע במיעוט הערבי, מיד התייצבה ציפי לבני למלחמת חורמה נגד החוק הזה, והכריחה את כל חברי הכנסת ממפלגתה להוריד את השמות שלהם מהחוק. אז זה מה שמניע אותה היום.
טוב, הזכרת את האוכלוסייה הערבית, ואני מבין שראש הממשלה מציע לשלול זכויות של תושב קבע מכאלה ששותפים לטרור בצורה כזו או אחרת. מה המשמעות המעשית שיש לזה?
אני חושב שזה ידרוש חקיקה, ואני חושב שזה מהלך מאוד מאוד נכון. אין שום סיבה שבעולם, שמי שכופר בעצם הקיום שלנו כאן, מי שמארגן פעולות טרור, מי שפה תחת דגלי פלסטין פועל כנגד מדינת ישראל, שיהיה לו מעמד של אזרח או של תושב קבע עם כל הזכויות במדינת ישראל. עוד פעם, אני מזכיר לך את אותה פסיקה של בית משפט העליון שהזכרתי, בשנות ה-60 זה היה ברור מאליו. מפלגה ששוללת את אופי היהודי של מדינת ישראל בכלל לא יכולה להתמודד לכנסת.
כן, אתה יודע, אבל שכבר עשרות שנים הרי, בעצם מאז הקמתה של המדינה ועוד קודם, אנחנו מתמודדים עם טרור. ואיך ייתכן שעד היום, אותם משפחות ששולחות את ילדיהן לבצע פעולות טרור באופן אקטיבי או פסיבי, זה לא משנה, עדיין נהנות מכל הזכויות הסוציאליות של מדינת ישראל.
עד היום, עד לאחרונה, ברוב המוחלט של המקרים, הטרור תמיד יצא לא מאלה שיש להם אזרחות ישראלית. היו מקרים מאוד מאוד בודדים שאזרחי מדינת ישראל הערבים היו שותפים לפעילות טרור. לצערי, בתקופה האחרונה, במיוחד אם אנחנו מדברים על ירושלים, אבל לא רק, יש תופעה שהולך ומחמיר העניין הזה של השתתפות של אנשים שמחזיקים באזרחות ישראלית או במעמד תושב ישראלי בפעילות טרור ובהתנגדות לעצם קיומה של מדינת ישראל. ואני חושב שצריך להתמודד עם זה. אם אנחנו מדברים על ירושלים, אגב, זה לא רק שלילת זכות תושב או אזרחות. אני למשל טוען שאנחנו עושים שגיאה ענקית בזה שאנחנו מאפשרים לכל הערבים במזרח ירושלים ללמוד בתוכניות לימודים פלסטיניות. הרי אנחנו מממנים את זה כמדינת...
כן, אבל זה לא משהו שנולד בימים האחרונים. עכשיו אולי מדברים על זה יותר בגלל האירועים האחרונים, אבל זו טעות שמתרחשת כבר עשרות שנים.
אבל זה בדיוק הנקודה. קודם כל, אם מתרחשת בערך כ-20 שנה מאז שהוקמה הרשות הפלסטינית, ותראה מה קורה. היום כל הצעירים במזרח ירושלים, מה זה צעירים? מגיל 30 וקצת ומטה. זה כבר לא בני 14. הם תוצר של מערכת החינוך.
אז אני רוצה לחדד את השאלה, אולי את החשש. הרי שוב, זה משהו שמדברים עליו כבר הרבה זמן. ידוע לכולם שהוא קיים, כולם מדברים על הסכנה שיש בכך, ועד היום אף אחד לא עשה כלום. השאלה היא, האם מרגע זה ואילך משהו באמת הולך להשתנות?
אני מאוד מקווה שכן, כי אני טוען שלמשל בנושא של מזרח ירושלים, אסור להסתפק באקמול. זה נכון שצריך להחזיר לשם חוק וסדר בצורה נחרצת, וכרגע להפגין נוחות מאוד גדולה של המשטרה ומגב להחזיר את השקט לרחובות. אבל זה לא מספיק. אם אנחנו לא רוצים שזה יתפרץ שוב ושוב, אנחנו צריכים
להפגין... מי יכול להיות אחראי שהדברים האלה יקרות? אתה יודע, עוד יומיים כבר מדברים על בחירות שבפתח, והפוליטיקה עושה את שלה, ושוכחים...
פוליטיקה תמיד עושה את שלה, אבל אני חושב שחובתה של הממשלה פה לתת את הדעת על בעיות עומק של מזרח ירושלים. כי כל עוד שזה יהיה אקס-טריטוריה, כן, מקום ששם אין חוק סדר, לא משלמים מיסים, לומדים לפי תכנית לימודים פלסטינית, זה מה שיקרה.
מי אחראי לוודא את הדברים האלה? האם אתה כחבר כנסת צריך לקחת את האחריות? או שיש ועדה שאמורה לטפל בזה?
לא, אני כחבר כנסת פועל בכיוון הזה כבר שנים רבות. אני למשל בנושא הזה של החינוך צועק...
נו, צועק ולא קורה כלום.
כי לצערי זה לא בעיניים שאני לא שר החינוך כידוע, אבל...
אז בעצם שי פירון הוא זה שצריך לתת את דעתו ולשנות?
במקרה הספציפי זה שר החינוך, זה יכול לעלות אפילו לרמת ראש ממשלה, כי זאת החלטה באמת אסטרטגית. אני חושב שאסור להזניח את מזרח ירושלים, גם העירייה, גם הממשלה, צריכים להבין שאם אנחנו לא נבהיר לערבים במזרח ירושלים שיש שם אותו חוק כמו לכולם, כן? מה שנכון לגבי ערבים ישראלים בנצרת יהיה נכון גם לגבי ערבים ישראלים בירושלים.
אוקיי. יהיו חרדים בקואליציה הנוכחית?
כבר אתה לוקח אותי לשאלה פוליטית, אם זה תלוי בי, התשובה היא חד משמעית כן, הרי ראש ממשלה פנה רק בשבוע שעבר לכל המפלגות, גם למפלגת העבודה וקדימה, לא רק לחרדים, בהצעה להצטרף לקואליציה, בוודאי...
כן, אבל אתה יודע, ההצעה שכזו זה לא באמת הצעה רצינית, כשהוא בא ומציע לכולם בואו תצטרפו, השאלה אם יש הצעה מעשית, משמעותית, של בואו תצטרפו ותחליפו את...
אני מזכיר לך כשיש ימים שמתגר ביטחוני בזמנו, מפלגת הליכוד, אז היא עוד הייתה חירות, בראשות מנחם בגין, הצטרפה לפני ששת הימים לממשלה, למרות המחלקות הקשות ביותר שהיו למנחם בגין, אז עם הלוי אשכול ועם מפלגת...
אוקיי, אז בעצם ראש הממשלה הציע, שוב אני חוזר, האם לדעתך זה יקרה?
היי, זה תלוי כבר ברצון הטוב גם של מפלגות חרדיות. לנו יש רצון. כן. לקואליציה כמה שיותר רחבה, בוודאי שתכלול מפלגות שהן חלק...
ויש הסכמה של לפיד וליברמן להצטרפות הזו?
אני לא חושב שראש ממשלה שעל הסכמתם, בוודאי כשמדובר על ממשלת חירום לאומית באווירה כזאת שיש היום, אני חושב שזכותו של ראש ממשלה לדרוש מכל השותפים לשים פוליטיקה בצד, ולשים פסילות בצד, ולהתעקש על זה שאם זה נכון למדינת ישראל, זה מה שצריך לקרות.
אתה לא באמת חושב שזה יקרה?
אני מאוד מקווה שזה יקרה.
אוקיי. אבל עוד פעם, תקווה זה דבר חשוב. בזכות התקווה אנחנו חיים פה כל כך הרבה שנים.
אתה מכיר את עמדותיי, אני פעלתי לכיוון הזה עוד בזמן הקמת הקואליציה הזאת. אני לא מתהפך כאן 180 מעלות, אני תמיד סברתי שכל המפלגות של המחנה הלאומי, שהאופי היהודי של המדינה, שארץ ישראל יקרים לליבם, צריכים להיות ביחד באותה קואליציה.
חבר הכנסת זאב אלקין, אני מודה לך על הדברים.
תודה רבה.
בוקר טוב לחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
נפתח דווקא מסוף הדברים של חבר הכנסת אלקין. חרדים בקואליציה, זה משהו שהוא יעלה על הדעת בתקופה הזו?
זו שאלה מאוד פוליטית עכשווית, רגעית, שאין לה בסיס, כי אדון ליברמן בכלל לא רוצה את החרדים בפנים, והוא הודיע שהוא מפרק את הממשלה ברגע שלפיד יצא, ואין על מה לדבר.
אז מה, ראש הממשלה לא יודע את זה? כשהוא בא עם הצעה של בואו תצטרפו, אז מה הסיבה להצעה הזו?
בגלל שהוא יודע, הוא מציע את ההצעה הזאת. עזוב פוליטיקה, אתה חבל על הזמן בבוקר שלך ושלי, והעניין הזה, כי אין לזה, זה לא מחזיק מים, אתה מבין? זה לא משהו שהולך לקרות ברגע, כי אם מרכיב ממרכיבי הקואליציה אומר, אני לא רוצה את החרדים בפנים, בגלל שיש לו פחד שלפיד יבנה מבחוץ. למה ליברמן כל כך לא רוצה את החרדים? את זה אף אחד לא אומר. אומרים שהוא בגלל שהוא בברית עם לפיד. הוא פוחד שלפיד באופוזיציה ישתה את כל הקולות של הרוסים שלו. לכן הוא
ולכן
לא
הוא מתנגד. אז בכל זאת, רגע לפני שנעזוב את הפוליטיקה ונעבור דברים משמעותיים יותר, מה האינטרס של ראש הממשלה, שאני מניח מכיר את התמונה היטב, לא פחות מאיתנו?
האינטרס שלו ברור, הוא רוצה להמשיך להיות ראש ממשלה, ועכשיו 18 מנדטים הסיעה הכי השנייה בגודלו בקואליציה, ולפיד הולך לו על הראש בכל דבר ועניין, וזה נמאס לו, הוא ממאס לו את החיים. לא צריך לשאול למה הוא רוצה.
כן, לא, אבל הוא...
הכל ברור פה, האינטרסים ברורים פה על המפה.
וזה לא הולך לקרות.
המפה מאוד, איך אומרים, הפאזל פה בנוי בצורה כזאת מהרגע הראשון, שביבי נתניהו לא היה לו מספיק אומץ, לחתום עם החרדים כמו שהוא חתם עם ציפי לבני לפני שהוא הלך ללפיד ובנט, אז הוא איבד את השלטון כבר אז, הוא מושך שנתיים, הוא ימשוך עוד קצת.
אוקיי, okay. בוא נדבר על חוק הלאום, למה להתנגד בעצם?
האמת היא שאני שומע את המושג מדינת הלאום של העם היהודי, ואני מנסה לראות איפה זה כתוב מדינת הלאום. לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, ולא במגילת העצמאות. הרי הם, נניח שהתורה לא מחייבת אותם, אבל המגילת העצמאות מחייבת. מגילת העצמאות אומרת, מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. מה קרה פתאום שממדינה יהודית, ציפי לבני כבר כמה שנים, עלתה על הנושא שמדינת הלאום של העם היהודי, וביבי נתניהו מחרה מחזיק אחריה. אתה יודע, הייתה סיטואציה בכנסת שזחלקי התעמת עם נתניהו, אתה זוכר, על העם היהודי,
כן
יהיה פה, לא יהיה פה, אם לפניכם,
מי היה קודם, כן.
ואז ביבי צעק מדינת הלאום, ואני ישבתי מאחוריו במקרה, ואני אמרתי לו, אין לאום יהודי. אין דבר כזה שמנותק מהדת היהודית. יש דת יהודית שקובעת שכל מאמיניה בני עם אחד וכולל גרי הצדק.
אז בעצם ההתנגדות היא בגלל שהחוק צריך להיות מדינת הדת היהודית ולא מדינת הלאום היהודי?
אין סיכוי שמדינת ישראל תהיה מדינת הדת היהודית. אבל לפחות היא מקורת לעצמה מדינה יהודית, מדינת העם היהודי, גם זה כבר מופיע. מה זה מדינת הלאום? הרי ציפי לבני, להביל מאלקין ויריב לוין, שכוונותיהם טובות ויותר לאומיות ויותר בעניין הערבים והיהודים, ציפי לבני רוצה מדינת הלאום כדי לעקור את המושג מדינת הדת היהודית. היא אומרת את זה ומדגישה את זה כל הזמן, מדינת הלאום, כי אצלה הלאום היהודי הוא מנותק מהדת היהודית. זאת אומרת, יש לו חיבור וולונטרי כזה של השראה, היא לא רוצה שהיהדות תהיה הדת היהודית. זה מה שהרפורמים רוצים בארצות הברית, וזה מה שציפי לבני. ונתניהו, בלי שים לב אולי, הולך כל הזמן על מדינת הלאום של העם היהודי. אין לאום כזה, סליחה.
כן, אבל אם נדבר ברמה המעשית של החוק הזה, ואם הבנו אותו נכון מחבר כנסת אלקין בעצם, מטרתו של החוק הזה להפוך את המדינה באמת ליהודית יותר, או לעצר את כוחו של בית המשפט בעניינים שנוגעים לעם היהודי. למה זה לא טוב? אולי זה לא מספיק טוב, אבל למה להתנגד לזה?
ברור שכל אזרח שוחר טוב צריך לעקור משורש את השלטון הדיקטטורה של בית המשפט, של מערכת המשפט ושל המשפטנים. זאת כנופיה שהשתלטה על מדינת ישראל ועל העם היהודי בלי בחירות, ובניגוד לכל כלל דמוקרטי בסיסי. תפקידם לשפוט ותפקידם לא לשלוט.
נו, אז חוק הלאום לפחות קצת ימעט את כוחם.
לא, גם את החוק הזה יפרשו בית המשפט והפרקליטים והיועץ המשפטי. הם יפרשו והם יקבעו את זה. זה סתם דקלרציות. מה שמסוכן בחוק הזה, שמדברים על מדינת הלאום, אין דבר כזה בלי הדת היהודית, אין לאום יהודי.
אבל האם זה לא, האם זה לא רע, האם זה לא רע במיותו בתקופה הזו?
לא, זה לא יעזור כלום. קודם כל זה הרע במראו, כי גם בן גוריון וחבריו האתאיסטים לא עקרו את העם היהודי ואת המושג מדינה יהודית משורש, כמו שמדינת הלאום של ציפי לבני רוצה לעקור.
איזה שינוי?
הם רוצים לעקור כל זיקה בין הדת היהודית לבין הלאום היהודי.
איזה שינוי צריך לעשות בחוק הזה כדי שהחברי הכנסת החרדים יתמכו בו?
הצעתי להם כבר, אז תנסחו את מדינת העם היהודי.
וזהו, זאת אומרת, זה הכל עניין של טרמינולוגיה?
מאוד, טרמינולוגיה מאוד מאוד חשובה. טרמינולוגיה שקובעת שיש לאום ויש דת. זה שני דברים נפרדים. ואצלנו זה לא דברים נפרדים, זה דבר אחד שכל מהותו של הלאום הזה הוא דת. כי מה המרכיב הלאומי של עם ישראל אם לא הדת? הרי מדובר בתימנים, רוסים, אמריקאים, ישראלים, ספרדים, כנזים. הרי אין שום דבר, שום מלט שתחבר את אוסף האנשים שהתקבצו בארץ הזאת מלבד הדת, האמונה ושמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מוצאת את הנשמה של הדת היהודית מן הלאום הזה, הוא לאום שלא קיים.
זאת אומרת, הדיון הוא לא על המשמעות המעשית שתצא מהחוק הזה, אלא על איך עיקרי החוק הזה?
על המושג מדינת הלאום, אני כבר התווכחתי עם ביבי בעניין הזה, ואני התווכחתי עם כל מי שבא לבקש מהם לחתום על החוק הזה בשעתו.
וכשאתה מסביר להם את ההתנגדות שלך וממה היא נובעת, אז איך התגובה שלהם?
כי הם יודעים שבית המשפט העליון קבע כבר בשעתו שכל שיקול דתי הוא שיקול בלתי לגיטימי במעשה השלטון. ולכן הם פוחדים שאם הם יכתבו העם היהודי או מדינה יהודית, זה יישמע גזעני. ולכן הם כותבים מדינת הלאום, שזה לאומים. לאום, יש לאומים רבים. לאום ולאום יאמץ. שני לאומים ממה איך ייפרדו, אז הם חושבים שבצד הלאומי יהיה להם קל יותר להעביר את זה, את המסר כלפי בית המשפט העליון.
אז בעצם,
זה לא יעזור להם, כי בית המשפט העליון לא יוותר על השליטה שלו.
אם גם החברים בקואליציה בחלקם מתנגדים, אז אין הרבה סיכוי לחוק הזה לעבור.
אני לא יודע, במשחקים הקואליציונים האלה אני כבר לא יודע שום דבר, כי אם אלקין רוצה, אלקין כבר הוכיח בקדנציה הקודמת שמה שהוא רוצה הוא מעביר.
יכול. אוקיי.
אבל הפעם אני לא יודע איך הפאזל שלו בנוי, אבל אני אומר שוב, לאום יהודי הוא רק כאשר הוא דת יהודית. כתוב, למה רק שהוא גויים ולאומים יגו ריק? אומר המלבים, שהלאומים מחשבותם להפר הדת.
אז הנה, עם דבר התורה הזה, אני חושב שאפשר לחתום את השיחה הזו.
כן, פשוט מאוד, וגם בתורה שפרשת השבוע שקראת אתמול, כתוב שני לאומים ממאה איך יפרדו, הוא אומר רש"י, זה לרשעו וזה לתומו. אנחנו רוצים לשמור על תומו, תמימותו ותומתו.
ובעזרת השם נצליח. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה לך.
בבקשה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לאיתמר מרקוס, מנהל ומייסד הארגון מבט לתקשורת הפלסטינית.
בוקר טוב לכם.
זה אומר שאתם קשובים כל העת למה שנאמר שם?
אנחנו קשובים, אנחנו מאזינים לטלוויזיה, צופים בטלוויזיה, קוראים את העיתונים, גם הפייסבוק של הבכירים, וכדי לדעת מה הם באמת אומרים על מה שקורה.
אז מה הם באמת אומרים? אנחנו שומעים כל הזמן את ראש הממשלה, מאשים את ההנהגה הפלסטינית בהסתה. מה אתם שומעים שם בתקשורת הפלסטינית?
הרשות הפלסטינית הרבה מעבר להסתה. נראה שהם עומדים מאחרי כל מה שקורה, ואני לא אומר את זה, אני מצטט את מחמוד אלבאש, הוא שופט השריעה הפלסטיני העליון, הוא יועץ של אלבאש בענייני דת, ותשמע מה שהוא אמר רק לפני כמה שבועות, אחרי שכבר נרצחו 6 אנשים, הוא אמר ככה, ואני מצטט עכשיו, הנשיא ברך אותם, הנשיא זה אבאס, אבו מאזן, ברך אותם לפני כמה ימים, הפנה להם ברכה, חיזק אותם וביקש מהם עוד יותר. אנחנו איתם בכל תנועה, בכל פעולה, בכל מעשיהם, אנחנו מברכים את מה שהם עושים ומבצעים. אנחנו מאחוריהם, ההנהגה איתם. זה ציטוט
מדויק. זה כשהוא מדבר על המחבלים הערבים.
על המחבלים, על כל הטרור של ירושלים, על 6 הרוגים, והוא אומר, אנחנו מאחריהם, ההנהגה איתם, בכל פעולה, בכל מעשיהם. אז אי אפשר לפרש את זה אחרת. ההנהגה של הרשות הפלסטינית כבר כמה חודשים מסיתה, לאלימות, לא רק לשנאה. כל השנים הם מסיתים לשנאה, עכשיו הם הבהירו את זה מהסתה לשנאה להסתה לאלימות וטרור, והנה יש הודעה מפורשת שהם עומדים מאחרי זה של דם שהוא מאוד מאוד קרוב לאבו מאזן.
אתם עושים משהו עם המידע הזה שאתם אוספים, או רק מאזינים ומאזינים מתוסכלים לדברים?
לא, לא, אנחנו מעבירים, אנחנו יושבים באופן קבוע כבר 5 שנים, 6 שנים, אנחנו יושבים כל 3 חודשים במשרד ראש הממשלה, ומעבירים את האינפורמציה להם ולגורמי מודיעים שונים. אנחנו העברנו רק לפני כמה ימים פגישה במשרד ראש הממשלה, שהנאום שבו עבאס אבו מאזן אמר שצריכים לעשות את הכל ובכל דרך כדי למנוע יהודים מלעלות להר הבית, האמירה הזאת שודרה 19 פעמים במשך 3 ימים בטלוויזיה פלסטינית, וזה למעשה מה שהצית, ולא השידור הזה, הזמן הזה. זאת אומרת, ברגע שאבו מאזן הורה לטלוויזיה שלו לשדר 19 פעמים את הנאום שלו שבו הוא קרא למעשה לאלימות, זה לא האמצעי היחידי שיש לו, יש לו המון אמצעים. הוא מרים טלפון לאנשים החשובים לו בשטח ואומר להם, עכשיו אני רוצה אלימות. השידורי הטלוויזיה הזה מעיד על רצונו, ואין ספק, זה לא יכול להיות מקרי במקום בטלוויזיה שכל כך נשלטת באופן ישיר על ידי אבו מאזן, שפתאום 19 פעמים את הקריאה שלו לאלימות נשמע. זה היה ב-17 לאוקטובר, אגב, במשך 3 ימים שידרו את זה 19 פעמים, וזה היה האות, ואז החל כל המעשה רצח.
ומה עושים בפועל בצד שלנו כששומעים את האמירות החמורות האלה?
לצערי, בינתיים רק היו האשמות. נראה שיש כאן מספיק אינפורמציה, מספיק מידע על אבו מאזן, לפחות להזמין אותו לחקירה על חשד להסתה לרצח. ושיבינו שאנחנו לוקחים את זה ברצינות.
אבל זה לא באמת קורה.
זה לא קורה, כן. אבל זה דבר שיכול לקרות. ואני אומר יותר מזה, אני אומר שהלוואי וזה היה, אם זה היה קורה באוקטובר 2000, כאשר יאסר ערפאת החילה את מסע הטרור שלו, שנמשך 4 שנים, אם היו אז מוציאים צו מאסר לערפאת, באותו זמן כשהוא הסית לרצח, אז אולי לא היו 1,200.
וכשאתה יושב עם גורמים במשרד ראש הממשלה והם שומעים את הדברים, מה הם אומרים? איך הם מגיבים לדברים האלה?
טוב, אנחנו לא, קודם כל, בהחלט, בהחלט חשוב להם, ובהחלט לוקחים את זה. הרבה פעמים החומר הזה מגיע מאלינו ישירות לחוץ לארץ, למשרדים של נשיא ארצות הברית ולאירופה, ומעבירים את החומר הזה. בהחלט משתמשים בזה. הצעד שאני עכשיו דיברתי עליו, עדיין כמובן לא דיברנו איתם על צעדים פוליטיים כאלו, אבל זה דבר שבהחלט יש מספיק חומר ראייתי כדי להתחיל בכל אופן בחקירה.
יש קולות בצד הפלסטיני שגם מגנים אירועים מהסוג הזה, מתנגדים לפיגועים הללו?
אין קולות, היה הגינוי, כאילו גינוי של אבו מאזן רק אחרי הפיגוע של בית הכנסת. כמובן הוא לא הוציא גינוי, להפך, הוא הוציא שבח לאחד מהמתנגשים בפיגועים הקודמים. העיתונות שלו מציגים את הרוצחים, גם את הרוצחים אגב של בית הכנסת, מציגים אותם כשהידים. כשהידים זה הרמה העליונה ביותר שאדם יכול להשיג, כך שאי אפשר להגיד.
זאת אומרת, במקביל לגינוי הם גם מוצגים כשהידים?
כן, כן, במקביל לגינוי. עכשיו רק צריכים לציין שעמוד הפייסבוק הרשמי של פתח, למעשה כמה שעות אחרי שהבאס הוציא את הגינוי, עמוד הפייסבוק הציב שם סרטון שאנחנו גילינו לפני כמה חודשים. זה הרעיון עם שומר ראש של יאסר ערפאת, שאמר שערפאת היה משקר כאשר הוא גינה פיגועים. אז מה הם עשו? מה עשו פתח? ברגע שגינה אבאס את הפיגוע, הם כתבו שם, אם רוצים להבין מדוע אבאס גינה את הפיגוע, תראו את הסרט הזה. ואז יש את הסרט שאנחנו מצאנו בכתוביות שלנו.
זאת אומרת, וזה על דעתו של אבאס, כי הוא בעצם שולט בכלי תקשורת הזה.
הוא שולט בכל, הוא יושב ראש פתח, אי אפשר, הוא רוצה שהעם שלו ידע שהוא נאלץ לגנות בגלל לחצים בינלאומיים. אם היה באמת רוצה לגנות, היה מגנה אחרי הרצח הראשון. אי אפשר פתאום, אז חמישה אנשים, אז הוא כן מגנה, ושישה אנשים הוא לא מגנה. אם היה רוצה לגנות, היה מגנה והיה עושה משהו.
זאת אומרת, השליטה שלו היא די מלאה במה שקורה, בשיח.
כן, בשיח ובכל מה שקורה בשטח. אם היום מחליט אבו מאזן שהוא לא רוצה, שהוא רוצה רגיעה, הוא יתן הוראה לאנשי השטח שלו ויהיה רגיעה. יכול להיות שאיזה איש בודד, אבל כזה רמה מקיפה של פיגועים בוודאי לא יהיה. וזה יצר, אין ספק שזה בא מלמעלה, כמו שזה הכל תקופת האינתיפאדה של ערפאת.
אז צריך להמשיך ללחוץ כאן רק כלפי מעלה. איתמר מרקוס, מנהל ומייסד הארגון מבט לתקשורת הפלסטינית, תודה רבה לך.
שלום, שלום.
קובי פינקלר, פרשננו לעיני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
לפני שנתייחס לאירועים של הימים האחרונים, משהו שמגיע אלינו מימי צוק איתן, ניסיון התנקשות בשר החוץ אביגדור ליברמן.
תכנון לניסיון התנקשות, זה צריך לדייק במילה הזאת, כי היא מאוד משמעותית, כי אם היה ניסיון להתנקשות, הוא כבר היה נראה אחרת לחלוטין. מדובר באמת בימי מלחמת או מבצע צוק איתן, כאשר חוליה של מחבלים מן החמאס, תושבי האזור של בית לחם, מתכננים לבצע פיגוע נגד שר חוץ ליברמן. החוליה הזאת מנסה גם לרכוש RPG, זה טיל נגד כלי רכב ושוריינים, כדי לפגוע ברכב ובו נוסע השר. נזכיר שהשר ליברמן גר ביישוב נוקדים, זה לא סוד, הוא מקפיד לדווח על כך, הוא מקפיד גם לנסוע מדי יום ליישוב שלו. ואז חוליית המחבלים הזאת מנסה לערוב לו באחת הדרכים שבהם הוא עושה דרכו לביתו. החקירה של השבק החלה ממידע כמובן מודיעיני, בראש החוליה עומד איברהים סלים, תושב האזור הזה, פעיל חמאס, ריצה בעבר תקופות מאסר בגין פעילות צבאית וארגונית בחמאס, והוא מתכנן את כל הפיגוע הזה, כאשר המטרה שלו, לפי מה שהוא אומר אחרי לאחר מכן בשבק, שזה יביא להפסקת המלחמה בעזה. בסופו של דבר החוליה לא מצליחה לבצע את זממה, אבל מה שמעניין זה השורה התחתונה במידע שמביא הארגון הזה, והיא מדברת על כך שהכוונה שלהם הייתה בעקבות החשיפה הזאת לבצע גם את פיגועי ירי ודריסה נגד מתיישבים וכוחות צבא באזור גוש עציון, והשב"כ אומר שהכוונה זו סוכלה לאור מעצר חברי החוליה, אבל, וכאן מאוד מתקשר לנו לדברים העכשוויים, אמנם הדבר הזה סוכל, אבל בסופו של דבר אנחנו מתברים רק ביום 50 בערב, שהשב"כ עצמו מאשר לפרסום את דבר הפיגוע שהיה כנגד חיילי צה"ל בצומת או באזור אל-ערוב. חשבנו בהתחלה לפי גורם ביטחוני בכיר שזה היה רק תאונת דרכים, בסופו של דבר התברר שזה היה פיגוע דריסה, אז גם לאחר מעצרה של אותה חוליה וגם לאחר העברת הדברים שהחוליה הזאת מנעה בסופו של דבר פיגועים נוספים, אתה רואה שגם בגוש עציון, גם נגד מתיישבים דליה למקו זיכרונה לברכה שמקום דמה נרצחה לפני שבועיים בצומת גוש עציון, החוליה הזאת שפעלה באזור אל ערוב פעלה במכוון כנגד חיילים, אז כך שכל מה שנעצר וכביכול נמנע, אתה רואה שעדיין בכל אופן בשטח ישנה פעילות והתארגנות של אנשי החמאס.
כן, ועדיין יש, אנחנו נחשפים לפיגועים או ניסיונות פיגועים, כולל בליל שבת. השטח לא נרגע.
יש רגיעה, כולם אומרים את זה ככה. דיברתי ביום שישי האחרון עם אנשי משמר הגבול, והם מדברים שרק בירושלים למשל, הם יכולים לדווח, אותו קצין מודיעין שמופקד על כל גזרת ירושלים מטעם משמר הגבול, אותו כוח מיוחד שהובא גם לסילואן וגם לשכונות הנוספות, מדווח על ירידה של למעלה מ-30%, אבל עדיין ישנה כמובן פעילות חבלנית, גם באזור הטור, גם באזורים נוספים. ישנה ירידה, אבל היא לא משמעותית מבחינת התושבים שנפגעים גם בשכונת...
טוב, ובהמשך באמת עוד נשמע על החוויות במרכאות שחווים תושבי ירושלים והסביבה. קובי פינקלר, פרשננו לעיני צבא וביטחון, תודה.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
שלמה אוריזל, כתבנו לענייני חוץ, הישר מהחוץ איתנו כעת, בוקר טוב. או לילה טוב במקרה שלך?
בוקר טוב. עבור כאן זה בוקר טוב. כן, אתנו זה לילה טוב עכשיו באמצע הלילה.
כנס...
כמעט שלוש, כנס בוקר.
כנס השלוחים המסורתי. כמה שליחים הגיעו הפעם להתכנסות הזו?
האמת שהשנה הגיעו גם יותר שלוחים מכל שנה, כי מפעל השליחות המשיך לגדול, אבל גם כי איכשהו יצא להמון שלוחים יותר להגיע מבשנה שעברה, ולכן הייתה פה איזושהי מצוקת מקום שהתגברו עליה. אנחנו מדברים על קרוב ל-6,000 שלוחים מכל העולם, מתוכם למעלה מ-300 שהגיעו מישראל.
כמעט 6,000, זה אומר שכמה שליחים רשומים וידועים יש ברחבי העולם?
תראה, בעולם יש קרוב ל-4,000 בתי חב"ד, אבל יש למראה בתי חב"ד גדולים מאוד, ובכל בית חב"ד, בהרבה מהם, יש כמה שלוחים שפועלים, כך ששלוחים רשומים יש 7,000 בערך, משפחות. הרוב עושים מאמץ להגיע פה לכינוס השלוחים, ומי שלא יכול משלים את זה בשאר השנה. אבל אני לא זוכר שהייתה הגעה של 100%, וזה משהו שהוא בלתי אפשרי. אתה יודע, פה נולדים ילדים משלוחים, פה יש להם אירוע כזה או אחר, ולכן נבצר מחלקם להגיע, אבל הרוב הגדול מגיע כמדי שנה, במשך 30 שנה. באמת זה מחזה מרנין, אתה רואה אחים ממשפחות שלהם נפגשו, זה גר באפריקה, זה גר איפשהו בהודו או בפלורידה, ויש פה באמת שבט אחים גם יחד, גם מבחינת אחים, גם מבחינת חסידים. זה מחווה שממש ממש לא ניתן לראות.
יש באמת סיפורים שצפים במהלך הכינוס הזה? סיפורים יוצא דופן של שליחות?
תראה, האמת, כמה שזה מפתיע, אבל שהשלוחים מגיעים לפה, הם בעצם לא מדברים אחד עם השני על הסיפורים האלו. הם מנסים את הזמן שלהם להיות פה, ללמוד, להתפלל. אני כרגע הגעתי פה לפני שעה, כאן אני מדבר איתך מהציון של הרבי. הגעתי פה לפני שעה קלה מ-770, עם בית המדרש שלו. חבר'ה פה יושבים, לומדים, מתוועדים, אין להם זמן לדבר על הסיפורים האלו. זה גם דבר שיש אותו לכולם, הרי כולם נמצאים בשליחות, ולכל אחד יש את הסיפורים האלו. זה לא אנשים זרים שהם צריכים לספר להם את הסיפורים או לקרב אותם. אז פחות מדברים על הסיפורים, יותר מדברים על הביחד, על איך להמשיך את הדרך, לקחת כוחות, להתפלל, כמו שאמרתי, ללמוד. זה יותר משהו,
יש,
כאילו,
יש
יותר
אירוע שבו מתכנסים, חוץ מהתמונה המשותפת המסורתית, שאגב נכנסו בכולם הפעם?
עדיין לא הייתה, הייתי שם מקודם, מחוץ לחזית 770, קור של מינוס 2 כרגע, ו... בונים שם את הפירמידה המפורסמת, אתה יודע, מכוונים את זה שכולם יכנסו, לא כולם נכנסים כל שנה.
לא כולם נכנסים, אז אני מניח שגם השנה היה קשה להכניס אותם, אבל יש איזשהו עולם, איזשהו אירוע אחד שאליו כן מגיעים כולם?
אז זהו, יש את האירוע המרכזי שנקרא בנקט, הוא התקיים בשעון ניו יורק ביום ראשון בלילה, בשעה 5 בערך, באיזשהו אולם מאוד 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 גדול שהפכו, בעצם זה מחסן, שהפכו אותו לאולם. באירוע הזה השתתפו כ-8,000 אנשים, כי מגיעים גם כל מיני אנשים שתומכים בשלוחים. יש אנשים שמגיעים מיוחד כאילו לאירוע הזה הלוך חזור, אנשים שנבצר מהם השתתף פה בכל 5 ימי הכינוס, אז הם מגיעים לאירוע הזה, וזה בעצם אירוע עשי שבסיומו נחתם כינוס השלוחים, ואז כל אחד חוזר למדינתו ולעיר שלו.
טוב, תמשיך לסקר עבורנו משם ותתפלל על מאזיני כל חי בציון.
בהחלט.
שלמה אוריזל, כתבנו לעיני חוץ, תודה רבה לך.
המשך
אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר שערכה והפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר ב-9 בבוקר, בתקווה להרבה בשורות טובות עד אז. שלום. Thank you.